יישר כוח, בוקר טוב. כמנהגנו נקרא הלכה קצרה, דבר קצר עם פרשת השבוע. נמצאים לעניין של בדיקת החמץ, עכשיו בדיקת חמץ לא עושים רק בבית שלנו, גם בבית הכנסת צריך לעשות. בתי כנסיות ובתי מדרשות צריכים בדיקה בליל י' לאור הנר, מפני שהתינוקות מכניסים בהם חמץ, והשמשים אינם נזהרים לבדוק בלילה, אלא מכבדים היטב ביום. מנקים את בית הכנסת לקראת פסח. ולא יפה הם עושים. וצריך להזהירם על כך שיקיימו מצוות חכמים כתיקונה. ויכולים לברך על בדיקה זו, אבל אין צריך לבטל אחר הבדיקה, לבטל את החמץ לא מבטלים, למה? כי החמץ לא שלהם, לפי שאינם יכולים לבטל ולהפקיר חמץ שאינו שלהם. ואם עבר ולא בדק הבתי כנסיות, סליחה, ובתי מדרשות בליל י' יכול לבדקם לכתחילה ביום י' לאור היום, ואין צריך נער לפי שדרך להרבות בהם חלונות, ויש בהם אורה גדולה, ובלבד שיפתח את החלונות בשעת הבדיקה. ואם סגור ויש זכוכית, לא מהניק הנזכר לאל. ובחורים ובסדקים בית הכנסת צריך לבדוק לאור הנר, ולא עדיף מחצר כנזכר לאל. זה לגבי עניין של בדיקת חמץ גם בבית הכנסת. פרשה שלנו, ברובה הגדול עוסקת בעצם בנגע הצרעת. והדבר הזה דורש עיון גדול, למה? שנגע הצרעת, כמו שהוא מתואר בתורה, עם כל הפרטים ופרטי הפרטים, במובן פשוט, הוא לא קיים היום. זאת אומרת, אין לנו את הדבר הזה. ולא כל כך ברור מה זה בעצם רוצה להגיד לנו, כל הנגע הזה. אנחנו מבינים שהנגע מעיד על איזושהי בעיה אצל נושא הנגע. סליחה. שברוב המקרים היא בעיה פנימית, שהאדם בעצם לפעמים אפילו לא מודע אליה, ולכן בעצם זה יוצא החוצה כדי שאחרים יראו, או שהוא יראה, ואז יבין שיש איזושהי בעיה שצריך לתקן אותה. וכאן כדאי להדגיש שאיש ישראל היהודי במהותו הפנימית האמיתית הוא טהור לחלוטין. זאת אומרת, הנגע לא יכול לגוע בנשמה הקדושה. הנגע יכול לגוע בעני המזויף. יש מסכה, העני המזויף, שזה יצר הרע, האגו שלי, ויש העני האמיתי, שזה בעצם הנשמה, זה האמיתות של האדם היהודי, ובזה הוא לא יכול לגוע. אומר האור החיים הקדוש על עניין זה דבר יפה. פירוש על דרך אומרם ז"ל, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. שאין האומות מטמאים בנגעים, ומכאן הוכחה שאין גויים מטמאים בנגעים, שאמרו במסכת נגעים בתחילת פרק י"א, ואומרו כי יהיה באור בשרו, מודיע הכתוב, שאין טומאת צרעת באיש הישראלי אלא באור בשרו, ולא בפנים. כי האומות בחינת נפשם עצמה היא בחינת הצרעת ומינם. ובנפש ישראל, בפוגעו בם לצד החטא אשר יחטא, ירשום מראה צרעת באור בשר ודווקא באורו ולא בבשרו, ואין צריך לומר בפנימיותו. דברים נפלאים. בעצם בפנימיות האמיתית של היהודי לא יכול לגוע נגע הצרעת, אבל היות וישנה מלחמה עם יצר הרע, ויצר הרע מנשה להשתלט על הפנימיות שלנו, בא בעצם אותו נגע כדי לעורר את האדם לעשות תשובה וללכת בדרך הנכונה. ובעצם כאן אנחנו מגלים דרך חדשה איך בעצם מתרפאים מהצרעת. בדד יושב מחוץ למחנה, גם דבר מוזר, יושב בדד מחוץ למחנה. ועוד דבר מוזר מאוד, שאם הנגע כולו הפך לבן, יש לך מחלה. אז ככל שיש לך יותר, מחלת אור, ככל שזה מכסה יותר חלקים מהאור, אתה יותר חולה. כאן באה בעצם התורה ואומרת, וראה הכהן, והנה חיסתה הצרת את כל בשרו, ותיאר את הנגע, כולו הפך לבן, טהור הוא. מה זאת אומרת? בן אדם כולו נגוע, אז הוא טהור? אבל עכשיו אנחנו מתחילים להבין מה זה בדד ישב ומה זה הפך כולו טהור. כל הרעיון של נגע הצרעת זה שאנחנו נדע שיש לנו בעיה. שנוכל להבדיל בין המצב הרגיל לבין המצב שהשתנה. עכשיו זה כאשר אני רואה נגע פה, נגע שם, אני יודע שיש לי בעיה. אבל אם הנגע מכסה את כל הגוף, אני לא רואה הבדל. אז אני לא יודע אם יש לי בעיה או אין לי בעיה, כי הכל לבן. וכך גם כאשר בדד יושב אחד, שתיים, שלושה, יש כמה מעם ישראל שחוטאים באותו חטא, ואז הם יושבים בדד מחוץ למחנה. אבל אם הנגע הזה מתפשט על פני כולם, אז כולם ישבו מחוץ למחנה, לא ידעו להבדיל בין הטוב לבין הרע. וכאן בעצם בא הרעיון של נגע הצרעת שצריך לדעת ולהבין אותו. נגע הצרעת הוא בעצם כל התועלת שלו היא בכך שאנחנו רואים שיש בעיה ואנחנו יכולים לתקן אותה. אבל אם לא רואים את הבעיה, אין לזה שום תועלת. ולכן, אם היינו היום צריכים לשלוח בגלל לשון הרע, שזה בעצם הדבר המרכזי שצרעת מייצגת, אם היינו צריכים לשלוח את כל דוברי לשון הרע מחוץ למחנה בדד, היינו רואים תופעה מאוד מעניינת. מחוץ למחנה היו יושבים כמעט כולם, ובתוך המחנה היו יושבים בדד הצדיקים. אז זאת אומרת, פספסנו את הרעיון. ולכן אולי בגלל זה, אכן נגע הצרעת הזה לא קיים היום. אבל התורה כותבת אותו כדי שאנחנו נבין ונלמד מכל הפרטים ופרטי הפרטים שישנה בעיה וצריך לטפל בה. זה שאמרנו שאין תועלת לאותו הנגע, זה כמו שבעצם הקדוש ברוך הוא כמו אבא. אבא רוצה להניש את הילד, אז הוא מעניש את הילד בעונש חינוכי, הוא לא מעניש אותו סתם. עכשיו, אם אין תועלת לאותו עונש, אז הוא יחפש משהו אחר. כך גם כאן, בנגע הצרעת. אם אנחנו היום ניקח את כל מי שנגוע בעניין של לשון הרע, ונשים את כולם מחוץ למחנה, ואם כולם נגועים, אין השפעה חברתית שתשנה את זה בעצם. זאת אומרת, אין לזה שום תועלת. במיוחד היום בזמן הבחירות, אנחנו יכולים להסתכל מסביב, לשון הרע, איך אומרים, זה אפילו מילה, זה אפילו לשון טוב, לשון טוב לתאר את זה בתור לשון הרע, לאן מגיעים כל החברים שלנו לצערנו הרב. אז זה בעצם זעקה שצריכה לקום מתוכנו. כולו הפך לבן. אנחנו כולנו נגועים בנגע הצרעת. זאת אומרת, באיזשהו מקום כאילו הקדוש ברוך הוא בא להגיד לך, תשמע, אני לא יכול לתת לך את הנגע הזה מכיוון שאתה עברת את הגבול, אתה הגעת למקום שבה כבר אין לו השפעה. אז זה אומר, קח את עצמך בידיים. והלשון הרע שמקיפה אותו מכל הכיוונים צריך להתייחס אליה. עוד נקודת מבט חשובה בעניין הזה של הנגעים, שבעצם הנגעים זה כמו שאמרנו בעבר, זה כל דבר ודבר שקורה לנו. זה הנגעים. אם בן אדם פתאום מרגיש שיש לו בעיות עם הרגליים, בן אדם מרגיש שיש לו בעיות עם העיניים, בן אדם פתאום קרא לו ככה, קרא לו אחרת. תבין, מי עושה לך את זה? זה לא קורה. זה לא מקרה. אנחנו יודעים, כל העניין הזה של מקרה, אין מקרה. זה המלחמה שלנו בעמלק. כל דבר שקורה זה מהשם קורה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך הדברים שקורים לנו. ואנחנו צריכים להסיק מסקנות. כואב לי פה, בוא נחשוב, מה עשיתי? אולי אני צריך לתקן משהו כזה, משהו אחר. וזה בעצם הרעיון של הנגעים. אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה מסביבנו, אנחנו, יש דברים שהם גלויים, יש דברים שהם נסתרים, כמו הנגע שמגלה את הדברים. היינו במגילת אסתר, שבעצם גילתה לנו את הנסתר, את הניסים הנסתרים שלא רואים אותם ביום יום. מצד שני, אנחנו עכשיו מתקרבים לחג הפסח, ובפסח אנחנו נדבר על האגדה שמגלה לנו את הניסים הגלויים. זה מול זה יש לנו את ההתבוננות הזאת לדעת ולהבין. והלקח הגדול בשבילנו בעצם, שצריך לדעת ולהבין, לפשפש במעשינו ולהבין מה עשינו, מה לא עשינו, ומה הדברים שקורים מסבינו, מה הם באים בעצם להגיד לנו. בכל יום ויום אנחנו מרגישים דברים. אבא הוא, אם הוא לא נוגע בנו, סימן שהוא יתייאש מאיתנו, חס ושלום. ולכן, אם זה לא הנגע, מכיוון שאין לו השפעה, שום השפעה חברתית, ממילא, שום סיבה שהנגע הצרת יבוא כמו שהוא. אבל ישנם נגעים. הקדוש ברוך הוא נוגע בנו וקורא לנו דרך העניינים של הטבע, וצריכים להפיק לקחים ולעשות דברים. דיברנו לפני שבועיים על הנסיעה שלנו לסין. איך שראינו את ההשגחה מצד אחד, ואת הנגעים מצד שני. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נגע בנו, עשה לנו כל מיני דברים, אבל בסופו של דבר הגענו למחוז חפצינו. עכשיו, זה לא נגמר שם. בדרך חזרה היה לנו סיפור די דומה. כאשר חזרנו בעצם מסין להונג קונג כדי לטוס חזרה לארץ, גם אז היינו צריכים לעבור במסלול של אוטובוס סיני, כי היינו חייבים לעבור באותו מקום שאיתו, שיצאנו משם, ואף אחד לא מדבר מילה באנגלית, ואתה לא יודע איך להתבטאות, ואתה אפילו לא מבין לאן אתה נוסע. ואתה נוסע לאוטובוס, והאוטובוס נוסע ונוסע, ואתה אומר, וואלה, מי יודע לאן הוא יביא אותי? והוא אומר לך איזה מילה בסינית ששם אתה צריך להגיע. ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו מסתובבים בסמטאות של הונג קונג. עכשיו, הונג קונג יש לה צד יפה שכל התיירים הולכים אליו, ויש את הצד המכוער, שזה בעצם הצד של המקומיים, העניים, האנשים הרגילים ופשוטי העם, ושם אני לא מאחל לאף אחד, מקומות לא נעימים להסתובב, ממש מלוכלך, מתונף, לא נראה טוב. ואני אומר, איך אנחנו נגיע למלון שלנו? ולמזלנו, מזלנו, הקדוש ברוך הוא שלח שליח, איזה סיני חמוד, מדבר עם אשתי, מדבר, הוא יודע אנגלית, אומרת, אל תדאגו, תרדו איתי, אני נוסע לאותו מקום שאתם צריכים. תוך כדי כך, דרך אגב, מדבר גם איזה שתי סיניות, שגם הם, בשביל הסינים לבוא לבקר בהונג קונג, דרך אגב, זה משהו. זה כמו, איך אומרים, לבוא מהדרום, לבקר בתל אביב, ועוד יותר. כאילו, הונג קונג בשבילהם זה שיא התרבות, והסינים זה ארץ גדולה, אז גם הסיניות האלה כנראה לא ידעו לאן להגיע ואיך להגיע, והוא הסביר להם, הם ירדו ביחד איתנו, ואז הוא עושה איזושהי תנועה ככה, ושתי מוניות נעצרות. לא יודע, לא תמיד אפשר לעצור מוניות בהונג קונג, זה לא פשוט, אבל בשבילו נעצרו. אחר כך הבנו גם למה. הוא לוקח את שתי הסיניות, מסביר לנהג מונית צ'ינג צ'ונג צ'ו, צ'ו צ'ו פו, פה פה פה, לא יודע מה אמר להם, נכנסים, נוסעים, ואז הוא אומר לנו, בואו איתי. טוב, בואו איתי, בואו איתי, אנחנו עושים איתו, לאן נוסעים לא יודעים. ותוך כדי של הניסה במונית, מתברר שהבן אדם הוא רואה חשבון, שהוא עובד בשנזן וגר בהונג קונג, ומדי פעם הוא צריך לנסוע במסלול הזה. עכשיו, ביות והוא בחור מהונג קונג, הוא יודע כל התנועות, הוא עשה תנועה כזאת שזה מסמל מתחת לגשר וזה, והמוניות עם אנשים כאלה לא משחקים, כי אלה אנשים יכולים להסתבך. ולכן, המוניות עצרו על המקום. עכשיו, תוך כדי נסיעה, אני מתברר לנו שאנחנו עוד פעם, הרי אין לנו מטבע מקומי, שזה דולר הונג קונגי, יש לנו את הדולרים האמריקאים, או כסף סיני שנשאר. והנהג מונית לא ייקח את זה כי הוא רוצה דולר הונג קונג. ואז אמרנו לבחור הזה, הסיני, תשמע, אנחנו ניתן לך בדולרים, תגיד לנו כמה. הוא אומר, שום דבר לא תיתנו לי. עכשיו, אנחנו מגיעים למלון, הוא יורד איתנו מהמונית. עכשיו, בטוח שהוא לא גר במלון, הוא גר שם, לא יודע איפה, אבל יורד איתנו מהמונית, והוא משלם למונית, והוא מסרב לקחת כסף מאיתנו. הוא אומר, לא, אתם אורחים שלי, אני ככה וככה, הייתי צריך להגיע לכאן, אז אתם נסעתם, אז אני נסעתי, אני שילם ככה וככה, הייתי צריך לשלם. ואני אומר לסיר, ריבונו של עולם, תראו מה זה. בא הקדוש ברוך הוא, ומעביר אותנו איזשהו מסלול. כדי להראות, חבר'ה, אני רוצה לראות את הביטחון שלכם בקדוש ברוך הוא. אני נוגע בכם, בוא נראה איך התגובה שלכם. האם אתם מבינים שאני כאן? ואז הוא מראה לך, הנה, אני מביא אותך למקום שאתה צריך. וזה בעצם היום, ככה גם, ההתכוננות שלנו לחג הפסח. אנחנו בשבת נקרא את פרשת החודש. כאשר בעצם אנחנו צריכים להיפרד מהנגעים של כל השנה, מהחמץ שהוא מסמל את היום-יום עם כל הבלגנים, ולהיפרד ולשבת בדד מחוץ למחנה, או יותר נכון, מחוץ לחיים הרגילים, עם המצה הטהורה והזקה. ולהתחדש, להתחיל בעצם מחדש, דרך חדשה, דרך יפה וטהורה. וזה בדיוק החודש הזה לכם. החודש הזה הוא זמן, חודש הוא זמן של התחדשות. שנזכה באמת כולנו להרגיש ולהבין ולהפיק את הלקחים הנכונים ולעשות את הצעדים הנכונים, כדי באמת שנגיע לגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן.